דיברנו על שופטים קודם, אז רוב השופטים אני חושב בדמותו ובצלמו של אהרון ברק, אבל יש כאלה שלא, שחושבים אחרת, וכשכבר מראיינים אותם, כמו למשל עודד מודריק, שופט לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, הפרופסור עודד מודריק, שהתראיין לאחד מערוצי התעמולה, שיבשו וסילפו את דבריו וחתכו וקיצצו ו... הוציאו דבריו מהקשרם, ואנחנו ניתן לו לדבר ככה בלי סינונים, והוא אמר את כל מה שהוא חושב, נכון? ככה הדרך הכי טובה לעשות.
אנחנו ככה נוהגים עם כולם, לא מצנזרים אף אחד.
בדיוק. פרופסור עודד מודריק, השופט לשעבר, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אנחנו רוצים להתחיל איתך דווקא, תודה, אולי מהכיוון שלך, וכן לשאול את דעתך, מה אתה חושב על הדברים של נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אהרון ברק?
אולי לפני אהרון ברק, מה הוא חושב בכלל על הרפורמה הזו שהציג יריב לוין?
באופן עקרוני, אני חושב שהרפורמה היא במקומה. יש לי השגות שונות, על חלק מהרכיבים של הרפורמה הזו, וגם אלה שאני תומך בהם, הייתי עושה שינויים מסוימים, שאני עוד מאמין שיעשו, כפי שהשר הבטיח, ואני יודע שזה יעשה, ההצעה שלו תידון בוועדת חוקה בכנסת, הוועדה תשמע מומחים מכל הכיוונים, תשמע כמובן גם דעות של שופטים, דעות של פרופסורים, ובסוף יצא תמהיל נכון. אבל אני בשום אופן לא רואה בזה איזה מהפכה משטרית, איזה מזימה למהפכה.
קץ הדמוקרטיה.
קץ הדמוקרטיה ודברים שכאלה. נכון, אפשר להשתמש בכלים חוקיים כדי להכשיל את הדמוקרטיה. אפשר, אפשר גם במציאות החוקית הקיימת. בתי משפט לא יעזרו כנגד ניסיון הפיכת המשטר שלנו לדיקטטורה. זה לא עזר בגרמניה, זה לא עזר
באיראן. אבל אנחנו לא שם, אבל יש גוואלד גדול, ופאניקה אפילו גדולה בקרב לא מעט אנשים שנמצאים בצד מאוד, מאוד מסוים בפוליטיקה הישראלית, והם בלחץ.
כן, אני לא יודע למה הם בלחץ. לדעתי הם משלבים, איזה שהם אינטרסים מסוימים שלהם בדבר הזה. אני בכל זאת, למרות שאני לא עוסק בפוליטיקה, לא רוצה להתעסק בענייני הפוליטיקאים, אבל תראה, היום שמעתי דברי תגובה של יאיר לפיד, שאומר, אנחנו נשנה את הכל כשנחזור, ולא ניתן לפוליטיקאים מושחתים שרוצים לסדר את העניינים האישיים, המשפטיים שלהם, להשתלט על העניינים. זאת הבעיה. נקודת המוצא היא שיש פה איזה רעיון של מאפיה או משהו כזה. וזה לא, יכול להיות שזה נכון, אבל זה לא מה שמעניין אותי. אני רוצה לבדוק את ההצעות עצמם, לנקות אותם.
כן, אבל אני רוצה, אני כן רוצה ברשותך לדבר איתך.
יש פה סיכונים.
אני כן רוצה ברשותך לדבר איתך על המהות של הסיפור הזה, של הרפורמה. אנחנו לא פעם ולא פעמיים רואים את הכנסת מחוקקת חוקים, ובתי המשפט באים ופוסלים את זה על הסף. כל פעם מסיבה אחרת, כזו או אחרת. יכול להיות שהגיע הזמן לאיזון נכון בין הרשויות. כלומר, שגם הכנסת כשהיא מחוקקת חוקים זה בסדר, היא יכולה לחוקק חוקים, אבל...
מה זה בסדר, היא יכולה? זה התפקיד שלה.
היא מחוקקת חוקים, אבל לא שבאופן אוטומט בתי המשפט יוכלו לפסול חוקים שהכנסת מחוקקת.
זה בעצם הרפורמה.
אז אני אתייחס לזה. קודם כל, באמת נכון, זה תפקידם של, תפקידה של הכנסת לחוקק חוקים. החוקים, יש סביבה מגבלות, לא כל דבר אתה יכול לחוקק אותו, ומישהו צריך לבצע ביקורת על מה שאתה עושה, כדי שתישאר בתוך דלת אמות של החוק, וזה בהחלט תפקיד של בית המשפט. אתה לא יכול לתת למחוקק עצמו לשפוט את המהלכים שלו. עכשיו, בדרך כלל מביאים דוגמאות של מהלך של איזה שהם דברי חקיקה קיצוניים, הזויים, שלא עולים בכלל על הדעת ולא עלו על הדעת, ולא יעלו על הדעת מעולם. לא זאת הבעיה. הבעיה היא שהרבה פעמים המחוקק מחוקק כדי לקדם איזושהי מדיניות שלו, שבמסגרתה הוא עושה איזונים בין אינטרסים, בין זכויות אדם מתנגשות, בין אינטרסים מתנגשים, על פי שיקול הדעת של המחוקק. את זה כשמביאים לבית המשפט, ואם בית המשפט יכול למצוא מניעה משפטית, זה התפקיד שלו. אבל אם מבקשים מהשופטים, או אם השופטים מנחסים לעצמם את הזכות לקבוע את המדיניות, לקבוע מה עדיף על מה, זה לדעתי לא התפקיד שלהם. עכשיו, מה עושים, או איך מתגברים, כדי שבכל זאת תהיה, אני חושב אולי זה במידה מסוימת גם מופיע בהצעה של לוין. בסדר, העניין יובא לבית המשפט בהרכב מורחב, ובית המשפט ישקול גם את שאלת הסבירות של ההחלטה של הממשלה. ואם הוא יגיע פה אחד למסקנה שההחלטה של הממשלה בלתי סבירה, לא תהיה התגברות.
כן, אבל העניין של עילת הסבירות היא לא נובעת מכוח חוק שיסמיך את השופטים לבטל משהו בעילת הסבירות. זו המצאה של השופט ברק, לא?
זה תלוי איך אתה מסתכל על עילת הסבירות. חלק ממנה זה כן שאלה של חוק. קוראים לזה סבירות דיונית. שאלה אם החוק יתקבל בדרך תקינה. האם נשקלו שיקולים ענייניים או נשקלו שיקולים זרים? האם בכלל נשקלו שיקולים, אולי לא, אולי שיקולים מסוימים בכלל לא באו בחשבונם של המחוקקים? את כל זה בית המשפט מוסמך וזה תפקידו לבדוק. אבל בסוף, כשהמחוקק עושה הכרעה ואומר מבחינתי השיקול א' עדיף על שיקול ב', אין שום מנדט לשופטים לומר אחר. אלא מה? יכול להיות שבאמת הגורם הדרג המחוקק, בגלל שהם באים מפוזיציה מסוימת, אולי באמת הראייה שלהם מתשתשת. האינטרס הפוליטי, האינטרס האישי, אינטרס, אינני יודע איזה אינטרס, זר יכול להכריע, ולכן אתה נותן את זה לבית המשפט העליון. אם בבית המשפט העליון יש שופטים, לדעתי צריך להיות שניים או שלושה, שאומרים ששיקול הדעת סביר, אז יש מקום לפסקת התגברות.
אוקיי. בוא נתקדם עכשיו למשהו שהוא לא מהות. שאל אותך דוד מקודם על השופט אהרון ברק, השופט בדימוס אהרון ברק, שהתבטא מאוד בחריפות, היה די צפוי גם כן שהוא יהיה ראש המגינים בעד מערכת המשפט, נגד השינויים שהכנסת מבקשת לחוקק עכשיו. עד כדי משפט, בעיניי הוא משפט חמור מאוד של אם עירו בי וזה ימנע את הרפורמה הזו, אז אני מוכן להעמיד את עצמי מול כיתת יורים. אולי אפילו הסתה לפגיעה באנשים המשפט הזה, אבל מה זה מבטא לדעתך?
קודם כל אני צריך להקדים ולומר שפרופסור ברק, הנשיא ברק, הוא מורי, ואפשר אפילו להגיד אולי רבי. והערכה שלי אליו עצומה, ואני חושב שנעשה לו עוול עצום, עצום, התרומה שלו למשפט במדינת ישראל לא תסולה בפז. יהודי, ציוני, אמיתי, 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 בכל רמח ושסה. עכשיו, אני לא מסכים עם דעתו. אני חושב שצריך למצוא איזון טוב יותר בין רשויות השלטון. אני חושב שבית המשפט, מסיבות טובות, הוא חשב שהוא עושה טוב למדינת ישראל, ובהרבה מקרים עשה טוב. אתה יודע, אם תהיה פסקת התגברות, לדעתי לא יעשה בשימוש, מפני שבאמת בית המשפט מתערב מעט מאוד פעמים בחוקים, וגם בהחלטות של הממשלה, של הרשות המנהלית בכלל, התערבויות מעטות מאוד באופן יחסי.
אם ככה, כבוד השופט בדימוס עודד מודריק, אז למה, על מה יוצא הזעם? אם בית המשפט בקושי מתערב לכנסת, אז בעצם על מה קורה?
הזעם יוצא מן התחושה שנוצרת אצל הפוליטיקאים, אצל המחוקקים ואנשי הממשלה, מהתחושה שהם משדרים אותה לציבור, והציבור קונה את זה של חשד, של תחושה של חוסר אונים. אני לא המחליט האחרון.
לא, לא, אני חושב שהתחושה היא ממקום אחר.
שואל אותי, אז אל תגיד לי לא. אני אמר לך את מה שאני חושב.
אין בעיה, אין בעיה. אני מקבל את מה שאתה אומר. אז אני אגיד לך מה התחושה שלי.
לכן, כדי להשיג את התחושה הזו, צריך פסקת התגברות סבירה.
דיברת על תחושה קודם. יש תחושה של הרבה מאוד אנשים, אנשים חרדים, אנשים במחנה הימין, שהרבה פסיקות של בית המשפט העליון הם נגד החלטות של הכנסת והחלטות ממשלה והחלטות שלטוניות שנוגעות אליהן שבית המשפט פוסל פעם אחר פעם. לא ניכנס לדוגמאות מחוק הגיוס ודברים אחרים, זה נוגע לחרדים, אבל יש הרבה דוגמאות כאלה, ומשם התחושה הזו היא הרבה מעבר לתחושה, היא מציאות, הן עובדות שפוליטיקאים ואת מי שמייצגים, גם הציבור, מרגיש את זה.
זה נכון, אבל תדע לך, במשפט תמיד יש שני צדדים, ומאוד יכול להיות שצד אחד יוצא לא מרוצה. אנחנו היינו
יותר מדי פעמים צד אחד מסוים יוצא לא מרוצה.
כן, אבל הצד הזה כנראה לעולם לא רואה את האינטרס של הצד השני. אתה מדבר איתי על גיוס. אני מאלה שגויסו, הילדים שלי גויסו, הם נותנים, נוסעים בעול, הם מסכנים את עצמם. אני לא מקבל את הגישה הזו שמישהו אחר לא יתגויס. אז הוא לא מקבל את הגישה שלי, הוא רואה במה שהוא עושה חשיבות עליונה. אבל הוא צריך להבין שהוא לא יחידי. ומה שבית המשפט עושה, זה הוא מנסה לאזן. עכשיו, זו דוגמה טובה לדבר שבו הממשלה מכריעה על בסיס, או הכנסת, על בסיס תפיסת העולם שלה, המדיניות שלה, אבל כיוון שמדובר פה בפגיעה בזכויות אדם, בערך השוויון או השוויון בנטל, צריכה להיות מילה של בית המשפט העליון. עכשיו שוב, אם בית המשפט העליון דן
בחוק... לא התכוונתי שאני אכנס עכשיו לעצם העניין, רק הזכרתי את זה כעובדה אחת, מתוך רשימה ארוכה של... כן, ברור, זה לא ייגמר, אפשר לדבר על זה שעות ארוכות.
שיש גם ציבור אחר, שאם כל הזמן יקבלו החלטות אחרות, הוא ייפגע בזה, הוא ייפגע מזה.
השופט בדימוס, הפרופסור עודד מודריק, תודה לך, בוקר טוב ויום טוב.
תודה.
תודה,
בוקר טוב. תודה, יום טוב. כל חי תמיד איתי.